רשת א', מילים שמנסות לגעת. 20 שנה למותה של המשוררת יונה וולך.
הנה הספר דברים. את הספר הזה היא נתנה לי. כשרבנו, זה ביקשה שאני אחזיר את הספר עם ההקדשה. הספקתי לצלם את ההקדשה, שיש לי אותה פה באיזה מקום.
בעצם הכרתי אותה דרך הספר שירה, שקוראים לו שירה. ספר המלבני הירוק עם הפרחים. היא בעצם המשוררת הראשונה שקראתי ודרכה התחברתי לשירה. אני זוכר גם את ההודעה ברדיו על מותה.
שיר. בנקיק נסתר בצוקים, איילה שותה מים, מה לי ולה? אל הצוקי ליבי, אל המעיין חיי, אל הנסתר, איילה, מה לי ולה? אלא אהבתי.
לא פגשתי את יונה וולך. עבורי היא קיימת רק בספרי השירים, בהקלטות, בתמונות, בקולות האינסופיים שהיא השאירה לאחר שהלכה לעולמה בגיל 41, לפני 20 שנה. שנים רבות אני מקשיבה לה, מתבוננת בה, קוראת אותה, ובכל פעם היא מופיעה באופן חדש ושונה. עדיין מפתיעה ופותחת בי עוד חלון שלא היה שם קודם. את התחושות המסעירות הללו חולקים אנשים רבים, ולא מעט אומנים הקדישו לה מחוות, מילים של געגוע, מוזיקה שמחפשת אותה, חומרים שאיתם בחרתי להלך בתוכנית הזו, המוקדשת לזכרה. המשורר אבות ישורון כתב עליה לאחר מותה. האנשים הביאו את יונה וולך אל האתר. הרבה מחזקות בינה ובינם לא היו. נתנו לה לכתוב, מה אכפת? שמו אותה על השולחן, הוא נתן, הוא לקח. בלט, כולם עשו עצמם כפופים על אותה, לא שומעים מאומה. אבל כעת זו שעה של קשב. שעה עם המשורר רוני סומק והמוזיקאי והסופר ערן צור, שפורסים את האהבה שלהם ואת אהבתם של יוצרים נוספים ליונה וולך. לי קוראים ענת שרון בלייס. האזנה נעימה.
שיר זה בן אדם מדבר. יש בן אדם שמדבר לאט וחולם ולא מתחשק לשמוע אותו, ויש אנשים שמדברים יותר מהר. זה דיבור. זה בעצם דיבור. ולפעמים יש חריזות. הכל ישנו בנו, אבל זה בעצם... זה דיבור. אין כאן העניין של שיר. השיר יש לו קצב כזה. צריך לקרוא את זה כמו שבן אדם מדבר. זה בן אדם. זה מישהו חי עומד מאחורי מילים האלה.
אני... התולה הקדושה אני התולה הקדושה אני האם אתה שומע אותי?
יש לי פה איזה מגירה שאני שומר בו את הדברים כאלה דברים מיוחדים למשל זה למשל זה אפרופו יון הפנים היו הפשטה, הפנים היו הפשטה, עבודה יחידה הפנים, לעשות הפשטה ולא מהפנים היא הפשטה, וזאת העבודה הטובה לעשות פנים, כי הפנים היו הפשטה והפנים היו עבודה, והדם בלא הפשטה היה נראה נורא מחריד, מחריד חרדה היום ונורא, הפנים לא הפשטה, הדברים נוזלים, רקובים, מורעבים. לרוני סו, כל כך... הרבה אנשים בחדר ואין אף אחד. זה ב-25 ערב מקראות מוזמן אתה להשתתף. זה היה כבוד גדול להיות משורר שעוד לא הוציא ספר, פתאום להשתתף בערב שממנו בוא לך...
דיברת איתה דרך אגב פעם על זה שהיא גרה ברחוב עם השם של אבא שלה?
בטח, כל הזמן.
מה אתה אומרת על זה?
זה טירוף. עכשיו, יש לי בכלל תיאוריה מאוד מעניינת. יש הרי, נכתבו הרי מחקרים על זה שיונה כותבת בגוף ראשון. זאת אומרת, היא כותבת פעם כזכר, פעם כנקבה, והיא מערבבת את זה. ואנשים מדברים על יוניסקס ועל מחיקת ההבדל שבין גבר לאישה. יום אחד היא אמרה לי, קרה איזה מאמר כזה, שמישהי כתבה והיא אמרה, זה הכל שטויות. במשך שנים לא ידעו אם יונה זה גבר או אישה, והמון מכתבים הייתי מקבלת לכבוד מר יונה וולך. אז אם זה נורא מצא חן ביניהם, לפתוח את יפת הדואר, לכבוד מר יונה וולך, לכבוד גברת יונה וולך, לכבוד יונה וולך, אז כל העניין הזה התערבב מהדבר הטכני הזה, שהשם שלה היה שם שהיה גם שם של גבר וגם שם של אישה. זה לא המצב היום שילדים חוזרים מהגן ואומרים שרון הבן, שרון הבת, דניאל הבן, דניאל הבת, גל הבן, גל הבת. אז הייתה חלוקה הרבה יותר מסודרת בעולם. קראו לך יונה, בדרך כלל היית גבר. יונה זה היה שם לא בטריטוריה נשית, והיא מאוד אהבה את המשחק הזה שאנשים לא מזהים. אחר כך שנהייתה כבר יונה וולך, המשוררת הידועה, וידעו שיונה זה אישה, אז החיים שלה הפכו להיות הרבה יותר קלים ופחות מעניינים לדעתי, לטעמה. כי פתאום היא כבר הייתה מפוענחת, היא מאוד לדעתי אהבה את חוסר הפענוח.
כשתבואי לשכב איתי, תלבשי שמלה שחורה, מאוירת בתותים ומקבעת שחורה, מקושטת בתותים והחזיקי סלסילת תותים, ותמכרי לי תותים, תגידי בכל דק ומתוק תותים. לשמלה אחר כך חוטים יעלו אותך למעלה, בלתי נראים או נראים, ויורידו אותך ישר על הזין שלי.
יש כאלה שאומרים עליה שהיא המשוררת האחרונה הגדולה בישראל, שאחריה עוד לא קמו בסדר גודל שלה, ולא בגלל שלא, שאין כותבים טובים, אלא בגלל שהאקלים התרבותי השתנה. אני די מסכים עם הקביעה הזאת, כי בתקופה שלי, שאני הייתי נגיד נער ו-20 וקצת, היום אני בן 40, 20 וקצת, אז וולך מי ש... זאת אומרת, היא הייתה הכרח ב... נגיד, השכלה התרבותית של מישהו צעיר בארץ שהוא, נגיד, קורא ככה, קרוב לתרבות, לאומנות. בלי להכיר את וולך אז, אז בעצם לא הכרת שכבה שלמה של התייחסות לאלוהים, לעברית, למינים, לאגדה ומציאות, לשירה בכלל. ואחריה לא היה איזה מישהו כזה אחד שאם אתה לא מכיר אותו אז בעצם אתה לא מכיר איזה מרכז. היא שירה חור מאוד גדול בנושא הזה שאני מדבר עליו. אבל זה לא רק תלוי היה בה, אלא גם באמת בהשתנות של איך דברים קרו אחרי שהיא מתה. תקשורת שנהייתה הרבה יותר אינטנסיבית, טלוויזיה שנהייתה הרבה יותר חזקה ומגוונת, גם הצריכת התרבות של העם שהתחיל להסתמן, השתנתה. כן, כשהיא פרסמה את השיר תפילין, ואז מרים טסה גלאזר אמרה להוציא אותה מהתוכנית לימודים, אז זאת הייתה אבל סנסציה כלל ישראלית, כאילו פן ישראלית. היום תחשבי, איזה משורר שאתה יודע, תכתוב כזה דבר, אפילו שהוא, נגיד, בשיר אחר שלו כן קשור לתוכנית הלימודים. יו, איזה משורר יכול לעורר מין סנסציה כזאת שהדברות עליה בכנסת וששרת התרבות תתבטא בצורה מסוימת?
מה השיר שאתה הכי אוהב?
דובה גרזילית גידלה אותי חלב, והיא כותבת בשיר הזה, דובה, אני יודע אותו בעל פה, אבל אני אקרא אותו. דובה גרזילית גידלה אותי, חלף כוכבים היה מזוני העיקרי. הדבר הראשון שראיתי בימי חיי, כוונתי שאני זוכר, היה אני. איך אוכל לשכוח? וזו אולי תשובה מאוד צפויה להגיד שהשיר שקרוב ללבך יותר מכל הקילומטראז' הנפלא שלה, זה שיר עוסק בטריטוריה מאוד קטנה, מאוד פרטית, מצד אחד אולי מאוד אגואיסטית, רק על עצמי לספר ידעתי, מצד שני מאוד מפוחדת, מאוד מלאה בחרדות, מצד שלישי זה בעצם כל העולם שלה, חלף כוכבים, כן? אישה שגרה ברחוב על שם אבא שלה, רחוב מיכאל וולך 24, והיא יודעת שאנשים עוברים ויודעים שזה מיכאל וולך שנפל במלחמת השחרור כאשר הוא הגן על, על מקומות שליד. היא גרה בתוך הזיכרון הכי כואב, הכי קונקרטי, הכי מוחשי, מציירת לעצמה עולם שיש בו כוכבים ויש בו דובה גריזילית, וזה בעצם פתח המילוט שלה מתוך העולם המאוד מאוד מוחשי. אני יודע שיש כאלה שקראו את השיר הזה גם בעיניים של מישהי שלוקחת איזה פסק זמן מהעולם, מישהי שמתכחשת לביוגרפיה הרשמית שלה ואומרת שהיא בכלל לא מפה, היא בת של דובה גריזילית שגידלה אותה. הפעם היחידה לפחות שאני ראיתי שהזכירה את שם המקום שלה, זה במחזור שירים שהיא לא פרסמה אף פעם. וזה מחזור שירים שנקרא אני רוצה למות על השלג בקריית אונו. זאת אומרת, אני הייתי עד לרגע הכתיבה של השיר הזה, 1975, זאת אומרת, על דפים ורודים, דקים מאוד, וזה התחיל בשורה שפשוט היממה אותי. קודם כל, בגלל העניין הזה של לכתוב קריית אונו, בפעם הראשונה להגיד מקום שאפשר למצוא אותו, אותו על המפה, ובית הטנגו הזה שבין שלג ובין קריית אונו, ובין הבקשה המאוד מאוד מצד אחד מוחשית, מצד שני מאוד מופשטת, אני רוצה למות על השלג שבקריית אונו.
כשבאתי לקחת אותה מהעננים, הייתה ענודה כבר. כל עוד תקוקו ואת נשמת לי אתה באוזנה. ג'וליאן הוורוד השאיר לנו קוב טלטו. אני ידעתי.
ואני גם בעצמי התחלתי לכתוב, אז בגיל 14-15, והייתה לי משיכה עזה לסוריאליזם, שזה גם באומנות בכלל, אחד הזרמים שהכי משכו אותי. וולך היא שמה, זאת אומרת, יש לה את, נגיד, מפלצת האיילה, כן, האימג'ים האלה של לכל בן אדם יש מפלצת, ופתאום, נגיד, בן אדם יכול להפוך להיות איזה איילה עם ראש של בן אדם, עם, לא יודע, רוכש רעה וכזה, ו... כשאני הייתי גם נער, אז יותר נחשפתי לשירה המוקדמת של וולך, עם השמות, עם סבסטיאן, ג'וליאן ואחרים. אבל אני עשיתי מין פרויקט על וולך שמשותפים בו גם אומנים אחרים. וגם בחרנו שירים שווירצברג וגלבץ הלחינו, למשל כשבאתי לקחת אותם מעננים, שזה גם שיר מוקדם של וולך. בגלל שכשאתה עושה פרויקט על, עליה כמשוררת, כשהחיים שלה כבר הסתיימו ואפשר לראות תמונה, אז לבוא ולעשות רק את העניין הזהות המיני דרך אתה חברה שלי, דרך המשפט הזה, זה לדעתי לא ממצא. אז ברור היה לי שאני רוצה גם את הפן המוקדם יותר. אני קורא לו הרומנטי יותר, אבל אני קורא לו ככה בשפה שלי, כאילו הוא לא באמת רומנטי או משהו כזה. הוא יותר אגדתי, פנטסטי. באמת השמות שמשחקים חזק.
ג'וליאן הוורוד השאיר לנו קוב טלטו.
יונה היא בעיניי המשוררת אולי הכי רומנטית שאני מכיר על, על נקרא לזה מדף השירה העברית. זאת אומרת, היא רומנטית עד, עד לא יודע מה, קצה הפסיק בשיר הכי נידח שלה. וחלק גדול מהדימוי, נקרא לו הכוחני, מהדימוי הדוקרני של יונה וולך, זה לפעמים קצת איזושהי סוג מסוים של נימה לבנה, של מרחק שרוצה המשוררת המאוד רומנטית ליצור בינה לבין הקורא, כדי שהוא לא ירגיש בנגיד, נגיד באותה רומנטיות. עכשיו, יש בכלל איזה מהלך בחלק גדול מה... שירים של יונה וולך, של להיית את הרומנטיקה, להגיד את הרומנטיקה, ופתאום ברגע האחרון, לפני שאתה משתכנע שהנה הרומנטיקה מתחילה לעבוד שעות נוספות, היא באה ובועטת באותה, נגיד, רומנטיקה, באותו שדה סמנטי שלקח אותך למקומות שהם כל כך יפים. אני רוצה רגע להראות את זה. זה שיר שנכתב בעקבות שיר שלי, שיר שכתבתי על משורר איטלקי. והזכרתי שם את בוטיצ'לי, והזכרתי, והיא נורא אהבה את השיר הזה, ואז היא כתבה את השיר שנקרא התקרבות, והיא כותבת ככה, מעשי הטובים, עטרת פרחים, זר לראשי כזר לנערת בוטיצ'לי, מדיפים ריח טוב, אסבים, עד איכן התרחקתי, שהתקרבתי למעיין הנאורים. שוב אין מרחק ביני לבין הדברים. הפלג מדבר, ציפורים מפטפטות, כמו לא סגרה המנובלת השער. ושקוראים את השיר הזה, וקוראים עטרת פרחים, וזר לראשי, ונערת בוטיצ'לי, וריח טוב ועשבים, והתקרבתי למעיין הנאורים, פתאום זה נראה כמעט כמו ציור שרואים על גובלן, כמעט כמו השירים שתכתוב אחר כך, בנקיק נסתר בערים, איילה שותה מים, מין כאלה תיאורים מאוד רומנטיים, מאוד יפים, מאוד כאלה. אבל בשיר הזה, תבואי ונבוא לך בסוף השיר, ותכתוב את השורה כמו לא סגרה המנובלת השער. המילה מנובלת היא הביטה הזאת שיש בכל הרומנטיקה שהיא יצרה עד לאותו רגע. והשאלה, השאלה היא תמיד שאלה, זאת אומרת, למה השורה הזאת חשובה לה?
הטקסט הראשון שהתחלת לעבוד איתו, ככה מתוך הדברים שבחרת ועשית על הפרויקט למופע.
אני באופן אישי התחלתי וגמרתי עם אתה חברה שלי, עם השיר הזה עצמו, וזאת הייתה נקודת החיבור הכי חזקה שלי לשירים, וגם מהר מאוד ידעתי שזה יהיה השם של האלבום, ושזה גם יהיה בגדול הנושא שלו. אז אני לא צריך להוסיף על המשפט הזה, אתה החברה שלי, זה צירוף שלא קיים בעברית, הוא לא תקין בעברית, הוא מיד שואל את השאלה, אני אומר, אני לא מוסיף על זה, אבל אני מוסיף על זה, אבל הוא מיד שואל את השאלה, מי זה פה, מה זה פה, זו טעות, או שמה מדובר פה על איזה מישהו שהמין שלו לא ברור, ולמה, מה זה הטייטל הזה? כשניגשתי לעשות את האלבום עליה, כבחור בן 30 הייתי, 32, אז משכה אותי הרבה יותר הגישה שלה לעברית, למינים בעברית, לזהות המינית דרך השפה, לזהות מינית אצל אנשים ולביטוי שלהם דרך השפה, או להשפעה של השפה העברית ובעקבותיה, או שהיא בעקבות היהדות למינים אצל בן אדם, ואיך הגישה הזאת מתבטאת דרך השפה. אתה חברה שלי, יש לך ראש של בחורה, ואתה בחורה, בחורה, כמו שהילד המתוק ההוא אמר לי בערכה, את בחור, בחורה, או להפך, בחורה, בחור, כי מהתחלה מפחיתים בערך נשים, מה אפשר לעשות? אבל הראש המסובב שלך עושה אותך לגור עם בחורה. היא אולי בחורה, בחור באמת, אבל אתם לא מדברים על זה. מנהלים חיים, הם מוסדים כמו שצריך, דומים לכל החיים האחרים, אבל ריקים לגמרי, רק כלפי חוץ. בלי תכנים, שאין, שאין, כי המהויות שלכם אחרות, והן שותקות ומושתקות ומצונזרות. היא אולי לא יודעת, ואולי גם לא תדע, שהיא לסבית שמעדיפה בחורים, ואתה הומו שמעדיף בחורות, ואתה בחורה, היא בחור. זה די מסתדר ביחד, הרי המוח מה שמשנה ולא הצורה הגופנית.
1997, אתה עוצר ביחד עם מאיר אהרונסון במוזיאון רמת גן תערוכת מאוד מיוחדת, פוטו יונה שמה, צלמים בעקבות השירים שלה. ואני רוצה רגע להתעכב על כריכה, עניין הדימויים אצל יונה. יונה זה תמיד יונה עם השיער השחור, הארוך, המפורסם, חלק ממנה, שוב אולי חלק מהתחפושת, מהתהלוכה. ואתה, אני לא יודעת אם זה אתה, אומר אהרונסון, בוחר לשם צילום שלה בעיניים סגורות, עם השיער הדליל עקב מחלת הסרטן והטיפולים.
פנינו לדינה גונה, ביקשנו אותה לקחת שיר של יונה וולך ולחבר עליו את קרון האסוציאציות שלה, ואז היא אמרה שיש לה צילומים שהיא צילמה את יונה. והיו עוד צלמים שאמרו את זה. ואז הגיע הצילום הזה, ופתאום הרגשנו שיש פה צילום שהוא יותר תצלום רנטגן. זאת אומרת, זה לא חלון הרעבה של המשוררת שהופכת את הרעיתים בבית שסידרו אותו בסידור קפדני, אלא מישהי שמחייכת חיוך, אבל זה חיוך מאוד כואב, מישהי שעוצמת עיניים כי היא מתגברת על כאבים שיש לה, בפתיחה של תערוכה שעשתה אופרה צ'ימבליסטה בעקבות שירים שלה, וזה מין איזה, בעיניי תצלום אושר, תצלום אושר של מישהו שמבין שהאושר זה כבר משהו שהולך להיפרד מהמילון שלו. ומאוד אהבנו את הצילום הזה, מאיר אהרונסון ואני, והרגשנו שהוא יכול להיות המזוזה בפתחה של תערוכה. זאת אומרת, תקראו אותה דרך הקריחה האנושית של הספרים שלה, ולא דרך הקריאה של הדימוי שהיא פעם אהבה אותו ופעם היא לא אהבה אותו. זאת אומרת, מין איזה, פעם נגיד שאלתי אותה אם יש, זאת אומרת, אם קראו לה פעם בכינוי חיבה, אז היא אמרה שאימא שלה קרא לה יינה, וזה נשמע שם גלותי ואשכנזי כזה ולא מתאים, זאת אומרת, יונה בעיניי הייתה משהו הרבה יותר של, בדימוי, של אני יודע מה, מכנסי אור, ובטח לא אותה יינה שזה שם של מלצרית בבית קפה שמגיש אוכל יהודי. אבל כשהיא סיפרה על הכינויים האלה של אמא שלה ושל אחותה, זאת אומרת, היה בזה איזשהו רגע שכאילו אמר, אני לוקחת פסק זמן מאיזשהו דימוי שאולי גם אני עזרתי ליצור אותו, ואני רוצה לחזור לתוך הטקסטים כפי שאני רוצה אולי שפעם יקראו אותם. עכשיו, זה דוקרף קשה מאוד. זאת אומרת, קשה מאוד לגור במקום שמכיר אותך מהתחלת ההתחלה, במקום שמתייחס אליך כאל המשוגעת של הכפר. אני זוכר כל מיני שיחות שאנשים שהכרתי בקריית אונו היו מזהירים אותי. כאילו תופסים אותי לבד במאפייה, או בכל מה, תשמע, תדע לך דבר אחד, זאת שאתה הולך איתה, היא הולכת בלי חזייה לפעמים, והיא ככה, והיא שם, והיא פעם הייתה בקולנוע, הקולנוע המשפחתי שלהם, והיא צעקה באמצע הסרט, וכאילו טיפים למחזר המתחיל. אתה לא יודע לאיפה אתה, זאת אומרת, לאיזה גיהנום נקלעת, ואני הייתי מחייך.
רשת א', מילים שמנסות לגעת. 20 שנה למותה של המשוררת יונה וולך. משתתפים המשורר רוני סומק, המוזיקאי והסופר ערן צור. כשהתחלתם לעבוד על הפרויקט, אז איך התחיל באמת הדיאלוג או הטנגו הזה בין הדברים שאתה לוקח מבציר טוב, בין הדברים שאתה עושה ביחד עם רונה קנן, קורין, אלאל ודנה אינטרנשיונל, השותפות, ואלי אברמוב.
אז זהו, שאלי אברמוב זה השם הכי חשוב מבין, זאת אומרת, לגבי השאלה הזאת, מבין השמות האחרים, כי אלי ואני, אנחנו עשינו בעצם את הסלקציה, את הבחירה בחומר. אני עשיתי את זה יותר בצד המילולי, ואלי עשה את זה יותר בצד המוזיקלי. זאת אומרת, אבל שנינו היינו ביחד שם. אז הקרדיט שלו כמפיק הוא קרדיט חשוב פה. כל אחד ממשתתפי הפרויקט הזה היה חופשי להביא ולבחור בעצמו דברים שמתאימים לו. לרונה היה את החופש לבחור, לקורין היה את החופש לבחור, למרות שלקורין היה שיר שאני כבר הכרתי, ושם יש. ודנה אינטרנשיונל זה, אנחנו חשבנו לעשות את סקס אחר, או שיר קדם שנתי, כמו שיבוא לך קוראת לו, ורצינו גם לשים דגש על העניין של המינים, העניין של הזהות המינית, והבחירה בדנה אינטרנשיונל כמישהו שהחליף את מינו, או שהוא על הקו בין המינים, או איך שלא תראה את זה, נראה לנו בחירה מתבקשת כמעט. כשווירצברג שר, שכבר אנחנו עייפים מאוד, זה שונה לגמרי מי שהאינטרנשיונלית שרה, יש סקס אחר, זה פירוש אחר לאותו שיר. זה לתת לו אור אחר וצד אחר שלו להדגיש. כאלה דברים הם, גם בתקופה שעשינו את זה, זה בעצם, אפשר להגיד שהפוסט-מודרניזם, מה שנקרא, הוא היה ב-CO. העניין של זהויות והעניין של גם שימוש בחומרים קיימים בקונטקסט אחר, נהיה בעצם נושא שהתרבות באותו זמן, וגם היום, עד היום, אבל באותו זמן חזק מאוד, התעסקה בו התרבות. כן, לקחת חומרים, למחזר אותם, אבל לשים אותם במקום אחר ולתת להם פשוט פירוש חדש.
רומזים לנו שיש סקס אחר, טוב שמישהו יודע על זה. אם יש סקס אחר, הביאו לכאן ונדאהו. יש או אין שכבר אנחנו עייפים מאוד מנשינו הפעולות בכל הזמן מראים לנו בתמונות זה משהו אחר
עומדים לנו שיש
הטייטל הזה, השורה הזאת, או במוזיקה אומרים ההוקליין הזה של סקס אחר, נגיד, רואים את זה, נגיד, בפרסומות, בשמות של, את יודעת, כותרת לכתבות, לרעיונות. זה, הנה, תביעת ידו של משורר חזק על התרבות, על השפה, ניכרת דרך דברים כאלה, בוא לך, הנה, 20 שנה, והיא פה, היא נוכחת.
לנו שיש סקס אחר טוב שמישהו יודע על זה ואם יש סקס אחר הריאו לכאן ונראהו נדבר גלויות יש או אין
הלחינו אותה הרבה הרבה יוצרים, ושניים מהם גם עשו תקליטים שלמים, אילן וירצברג ושימון גלבץ, בציר טוב שנת 1982, ואז וולך גם, כמו ששניהם אמרו, שיחקה איתם ביחד בחצר והם עבדו ביחד. בסוף שנות ה-90, ערן צור מלחין שוב שירים חדשים שלה, וגם עושה עיבודים לוירצברג, הדברים אלקטרונים יותר, אבל שם גם נכנסת כבר האלימות והאפלה. לוקח את השירים לכיוון אחר לגמרי.
לדעתי ההבדל הגדול זה שבמקרה הראשון, מקרה בציר טוב, יונה וולך הייתה באותה חצר המיתולוגית שאנחנו מדברים עליה. יונה וולך לקחה, זאת אומרת, או הביאה אותם למין איזה קטע שבעצם הם מוציאים את השירים מהספר, תופרים להם כנפיים מוזיקליות ומעיפים אותם ללוסי בשמי היהלומים. נורא מזכיר, אני יודע מה, חלקות אנגליות כאלה. הם עשו עבודה פנטסטית. קודם כל, בעצם האפשרות של להראות שאפשר להתכתב עם השירים של יונה וולך ולא בצורה של אילוסטרציה.
אמצע הלילה השד הופיע ואמר לקורונליה שזה הזמן. קורונליה שחסרת יוזמה ומוכרחה, קורונליה והשד הלכו באמצע הלילה לכתוב סרפדים, הלכו באמצע הלילה.
מה שעשה ערן צור, הוא כבר היה לבד באותה חצר. הוא כבר היה קורא שיונה וולך בשבילו היא לא דמות שאפשר לשתות את הקפה או לעשן איתה, היא כבר מיתולוגיה. זאת אומרת, יש איזו אגדה סינית נדמה לי על מלך שהיה לו קד נורא יפה, וכל פעם שמישהו מהעבדים שלו השאיר גרגר של חול של אבק על הקד הזה, הוא הרג אותו. עד שיום אחד הגיע איזה משרת, לקח את הקד ושבר אותו. המלך אמר לו, מה עשית? הוא אמר, תשמע, אני יודע שסופי למות כי אתה תגלה אבק, אז לכן חסכתי את המוות של כל העבדים והמשרתים שיבואו אחריי. לדעתי מה שערן צור עשה, הוא לקח את הקד מבציר אותו ושבר אותו. כן. וזה שבירה מאוד 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 דרמטית, מאוד אישית. והדבר היפה שערן צור מזדהה עם זה, וערן גם הבין סוג מסוים של 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 שכבה גיאולוגית שיש בשירים של יונה וולך, וזאת שכבת ההומור. זאת אומרת, יש לה גם את העניין שאתה יכול מדי פעם לצאת מתוך עצמך ולחייך.
היא הרשתה לעצמה ולשירים שלה להרחיב מאוד את, נגיד, נושא המיסטיקה, הדעת, העולם שמעבר, גם היהודי, האלוהים הישראלי, היהודי. היא הרחיבה את זה מאוד, היא פרצה את הגבולות האלה בכוח רב, למשל בשיר תפילין, או כשתבוא אליי כמו אלוהים, או החירות הזאת, כן, לבוא ונגיד לקחת את מה שבעצם לפי הדת היהודית אסור להגיד, השם המפורש, ולעשות אותו אפילו בן זוג לחוויה מינית, או לקחת את הסמלים של הדת ולהפוך אותם לפטיש. זה היה מאוד מאוד חריג וחריף שבאותם זמנים. וזאת החילוני או החופשי יותר נכון. זה החירות, זאת החירות הזאת של לשאול את השאלות בלי הגבלות. ואת השאלות גם לגבי באמת מהות ולגבי אלוהות. להיות לגמרי חופשי בהם. זה חופשי לשאול את השאלות, חופשי לדבר על הכל בלי הגבלות, בלי העניין הגבלת השם המפורש או מה שהיהדות מציבה. עכשיו, נכון שבזמנה של וולך כל הצעירים הישראלים שנגיד נוסעים להודו וחוזרים עם הסקרנות הגדולה, את יודעת, לגבי דת אלטרנטיבית וכן משיכה מאוד עזה למיסטיקה, וולך היא אימהות המזון של הדבר הזה. מקפידה על זה שכל הזמן יש איזה עולם שמעבר, שהנשמות מתרחשות בו, גם נשמות שחיות עכשיו, או איפה הגבולות האלה בין מה שאתה תופס לבין מה שמעבר לתפיסה אצלה מטושטה, שהיא חודרת לשם ללא הרף, בשבילה אין שם גבול בין הנתפס לבלתי נתפס.
מחוץ לגוף. המהפנטת הייתה אצלי. דיברה על הגוף העייף מכל השנים, משרת ועושה בשבילנו, ואני יצאתי מתוך הגוף וישבתי על קצה המיטה, הסתכלתי בו ועליתי ללקק אותו, ללטף אותו, לטפל בו.
יונה וולך למשל מבינה בצורה החזקה ביותר, והיא אמרה לי את זה, שבעצם השיר יונתן כתוב מזווית הראייה של הראש הקרות. כי יונתן מת, קרתו לו את הראש, ועכשיו הוא כותב את השיר הזה בגוף ראשון. אז ראש קרות שכותב שיר, הוא כותב את השיר כמו שראש קרות כותב שיר. וכל אני יודע מה, ים האלימות וים הדם שיש בשיר הזה, הוא הפנטהאוס של בית שאת הקומות הראשונות בנו כמעט שורות משיר ילדים. כן, וכל היונתנים שרצו אל הגן ונקראו להם המכנסיים וכו' וכו' וכו', הם להקת החימום של הסיפור האלים שיהיה בשיר הזה. נגיד, מבחינה מוזיקלית, יש את הביצוע של שפי ישי שלחין את השיר הזה, שהוא שר את הצעקה. עכשיו, גלבץ שמלחין את יונתן, הוא מלחין בעצם את הריצה. אני רצה לגשר, משהו כזה. ושפי מעביר את זה בצורה שמצד אחד היא מאוד דרמטית. לא יונתן הרץ, אלא יונתן שמרגיש את ענף הגלדיולה שבא לקרות את הראש שלו עוד דקה.
אני רצה לגשר והילדים אחריי, יונתן, יונתן הם קוראים, קצת דם, רק קצת דם לקינוח הדבש. אני מסכים לחור של נץ, אבל הילדים רוצים, הם ילדים, ואני יונתן, יונתן. הם קורטים את ראשי בענף גלדיולה, ואוספים, ואוספים את ראשי שני ענפי גלדיולה, ואורזים את ראשי בנייר מרשרש. הם קורטים את ראשי בענף גלדיולה.
אני חוזר רגע לשיר יונתן. המילה הכי מעניינת בשיר יונתן היא המילה כזה. לא תיארנו לעצמנו שאתה כזה. כזה מה? עכשיו, לפעמים אני בא ואני קורא את השיר הזה לפני אנשים, ואני אומר להם, אני קורא לכם את השיר, וכשאני מגיע למילה כזה, תגידו לי כזה מה. אז מישהו אומר כזה פחדן, מישהו אומרת כזה עקשן. זאת אומרת, זו הקופסה השחורה של השיר. בלי המילה כזה, השיר הזה היה מאבד, אני יודע מה, 90% מהמניות שלו. יש בשיר, אולי הכי מפורנח שלה, הכי ברור שלה, מילה שמופיעה בסוף השיר, שהופכת את השיר למאוד מאוד לא מפורנח.
יונתן, יונתן הם אומרים, באמת תסלח לנו, לא תיארנו לעצמנו שאתה כזה.
אני קרה בחיים שלי מה שלוולך לא קרה, זאת אומרת, אני הפכתי להיות הורה ואני התחייבתי זאת אומרת, לא שהיא לא התחייבה לזוגיות, אבל בדרכה שלה היא מתה מאוד צעירה, באמת בשנים האחרונות יובל ריבלין היה איתה, אבל היא לא הגיעה ללדת וכל זה, זאת חוויה שקצת משנה פרספקטיבה. חוויה, זאת חוויה גם שהיא, את המיניות שבך, את המין שלך, מביאה לכדי הכרעה. אני התעסקתי עם אף שלום, אף שלום זה שיר נהדר, אבל לא, לא הוצאתי את זה בסוף. עד היום אני ככה, זכרו של השיר הזה, איכשהו מהדהד בי. אני מוכרחה פעם נוספת להיזכר בבני אבשלום, ששערותיו נתפסו ברחמי, ולא יצא לי לגמור את אבשלום בני. אני בונה את אפשרויות הרגשתי, הרחמים שוטפים בי, והרעב האפשרי, רצונות התורשה, ואבשלום שלא הורשע. בגלגול אחר, אבשלום יהיה אהובי, ואני אחוש זכרה. כשאבשלום אהובי, תחושה גופנית או איך בטני, ריקה מאבשלום בני.
סידור של כוכבים נופלים, וחרב מכה במגנט, הליבה. הרגשה מדויקת. במתי לכם, ועל מה תנוח הרוח, לאן תסעך הרוח, בני.
דליה רביקוביץ, סוף סוף אני מדברת. יונה שלום. אני מדברת הפעם ואת כבר לא מפריעה. את עכשיו ירחם השם במחיצת קדושים וטהורים. מי היה מאמין שתגיעי לכך שתהיה רגועה? ואיזה מאומה שחוללת לאחר הפרידה. יד איש באחיו לפתע מקים יורקים ותלו במקומך על הקיר רק שני רישומים בכדי להזכיר. ואמרו שאת קדושה והכבירו, ואמרו שאת מאה וננחו, ואמרו קדוש קדוש שרה שרה, והרבה שיניים חדות תלשו נתחים מן הגבייה. וזה סימן שבפעם הזאת היית מתה ולא חיה, מתה שקטה. ואומרים עלייך דברים בחוסר טבעיות. המון יורשים שאותרת אחרייך ונתת להם רשות ולא נתת להם אחריות. ובכל פעם שנוגבים בשמך ישנה שערוריה, מעשה שהיה ומעשה שלא היה. היית אוהבת את זה אילו היית מביטה, אבל את יונה במצב חדש עכשיו, את בחורה מתה. ואת נמוגה וקרבה, משתנה ופושטת צורה, סוף סוף את נטולת צבע ממש לבנה. אצילות לא רצונית נפרסת ממך, לפתע יש לך נימוסים ויש לך עקבות, ילדה טובה מבית טוב, אינה פוצה את פיה עוד, הגה לא מוציאה. יונה, מכל תעתועייך והלכותייך המוזרות ותחפושות הענק וההצגה שרצה כל הזמן, היה לך מוות יפה ואנושי וגופני ומעודן. זה שיר יפה.
כשקראתי אותו לפני שנים רבות, התגובה הראשונה זה איזה שיר קשה או כמה... כמה כעס וכאב יש מצד דליה, שהיא באמת ככה הלכה הצידה. וככל שהשנים נוקפות, אני אומרת כמה השיר הזה הכי נכון יודע את יונה וולך.
אני יכול להגיד שכמה השיר הזה נכון יודע דליה רביקוביץ', כי זה בעצם גם שיר מאוד מאוד על דליה רביקוביץ'. אבל יש לי גם הרגשה שהשיר של דליה הוא מאוד אמיץ. הוא מאוד אמיץ מכיוון ש... באמת פתאום נוספו הרבה חברים, זאת אומרת כל אחד שראה את יונה ואמר לה שלום, אז היה לו סיפור לספר על איזושהי מערכת יחסים כזאת או אחרת, ופתאום באה דליה והוא כמעט ככה מפזר את ההפגנה שיש... את הדימוי, כן. והיא בעצם אומרת ש... זאת אומרת יונה וולך היא לא האישה הגדולה מהחלומות, היא ה... ילדה יתומה מרחוב מיכאל וולך 24. וקראתי עכשיו את השיר, פתאום ככה, באמת, מאוד מרגש.
Down there.
ההשפעה של לעשות דיסק, שהנושא שלו זה שירה של משורר, יש לזה משמעות גדולה בחיבור בין אנשים צעירים לבין שירה. זאת איזו תרומה, כמו שאתה בא ואתה עושה עבודה על משורר ומחיה אותו ועושה אותו נכון לעכשיו, אז אתה עושה איזה שירות, איזה שירות לתרבות. ונוכחתי בזה כמה חודשים אחרי שיצא האלבום, כי אני זוכר ש... אני הוצאתי אלבומים לפני האלבום הזה, את החברה שלי. והתהליך של לעשות אלבום הוא תהליך ארוך, לא פחות מאשר לכתוב ספר. ואתה גומר את התהליך הזה ואתה מחכה, כשהוא יוצא, האלבום, או השירים הראשונים יוצאים לרדיו, אתה מחכה לפידבק. ורגיל הייתי לקבל פידבק כזה או אחר, חזק, במושגים שלי, כן? ופתאום אני מוציא אלבום של פרויקט על משוררת, ו... מסביב יש איזה מין דממה, אני רואה ביקורות שחלקה מסתייגות, מה פתאום כוכב רוק, הוא צריך להיות כוכב רוק, מה פתאום הוא מתעסק עם שירה, הפסיקו כבר לעשות את זה פה לפני הרבה שנים וכאלה דברים, כל מיני דברים כאלה שהם פגעו בי בגלל שעבדתי כל כך קשה, עבדתי על נושא שהוא לא אני, ובאים ומדברים, אומרים ככה, וזה פגע בי בהתחלה וזה החליש אותי בהתחלה, ואז רק אחרי כמה חודשים וגם אחרי שנים שעברו הבנתי לאן האלבום הזה חלחל ומה הוא עשה לי כאומן שעשה אותו, והבנתי שזה, אני קיבלתי מזה המון, המון.
יונה אינדיאנית, היא רצתה למות על השלג שבקריית אונו, בבור רגלה של דובה גריזילית שפעם גידלה אותה. ידיו המאומלנות של הלילה הפשיטו את סמלתה והציפורים שנרקמו עליה עפו לנקר בבטן חלה מתוקה בפחי הזבל שליד המאפייה. במערת ראשה הבריק כתר מלכת אסתר, והחשבראשי השיר חרזו כנפיים לכתפיה וצבעי מלחמה למצחה. אתה רואה? היא אמרה, בסוף אני אהיה יונה אינדיאנית בסיפורים שסיפרת על וינטו.
דיוקן שלך הוא השאלה שמופיע על הדיסק, בחדר שינה התחול, ואתה ככה עם גוף מכונף, מכונס עם המבט מוטה הצידה. אתה שותף לדימוי או שעשו אותך?
צילמה אותי לאלבום הזה אחת שהיא חברה טובה שלי עד היום, והיא הייתה חברה טובה שלי אז, שרון ברקת קוראים לה, והיא באה עם הרעיון הזה של לחפש איזשהו מלון זול בתל אביב, והיא דגישה, ואז הלכנו לחפש שם ברחוב הירקון, ברחוב בן יהודה, בסוף גמרנו באמת באיזשהו מלון על הירקון שם, זה שהוא מכונס, והעיניים מסתכלות פנימה, או העיניים מסתכלות על איזשהו מקום של לחפש, זה משהו שהוא חשוב, כי איך אמרנו בשיר הזה ציפור, שמישהו אחר מדבר דרך גרונך, או שזאת היא עבודה של פגישה שלי עם משירי יונה וולך המולחנים, כתוב פה. אז אני לא משאיר מבט למצלמה, אלא אני מזמין אנשים להיכנס דרכי למקום הזה של השירה שלה, או של הפגישה שלי עם השירה שלה, ושל הפגישה של רונה קנן, קורין הלל ודנה אינטרנשיונל ואלי אברמוב, עם וולך, עם הנושא הזה. למה זה בחדר, למה זה על מיטה? למה זה בחדר של בית מלון זול? זה אלה שאלות שמי ששומע את האלבום, קל לו לענות עליהן.
יש לי חבר בשיר אבו רבי הצייר בדואי שאמר לה פעם שיש לו תחושה שאתה כולה קסטה בראש והקסטה כל הזמן עובדת גם שהיא שותקת. ויש את זה גם בשירים שלה, את ההרגשה הזאת ש... זאת אומרת, הדיבור לפעמים איזו תחושה שאם אני אפסיק לדבר אני אמות.
את הזרם אל איי החיים אני מצאתי וגם שטתי אליו, בין גנים מופזי אור ומראות אימים שאספתי מיד לטובתי. ילדה של תמונות, ילדה של מראות, יצורים מאותו עולם הגנו עליי. בניתי את ביתי ביניהם כיצור מעולם אחר. וכל מה שתספר לי על הקרינה לא יעולל לי דבר רע, להפך. יעשה לי טוב. ייקח אותי מבין הבכי, השטף העז של איי הפנינים, הלבנות והשחורות, ושוב אדבר בשפתי הבלעדית של יצורי השמיים, המשגרים תמונות זה אל זה ושתיקות, ורואים הכל בתמונות ויודעים.
20 שנה למותה של המשוררת יונה וולך. השתתפו המשורר רוני סומק והמוזיקאי והסופר ערן צור. תודה לאילנה צוקרמן על ההקלטות של יונה וולך ולהילית שמיר על הקריאה. לי קוראים ענת שרון בלייס. שלום ולהתראות.